ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
וואלה, טוב, אנחנו שוב לא אחד ליד השני. והעתיד איננו מבשר טובות, אבל אנחנו מקליטים פרק מספר 6 בפודקאסט שלנו.
אגב, אנשים לא מאמינים לי שלא נפגשנו מאז שהתחלנו את הפודקאסט, כאילו פיזית, לא נפגשנו.
נכון, אבל תנוח דעתכם, פעם נפגשנו, זאת אומרת אנחנו יודעים איך אנחנו נראים.
כן, היו כמה פעמים כאלה. אני כל הזמן משתף אותך בלחץ שלי, ומה יהיה, ובתי כנסת, בתי ספר, ובאמת אחד מהנושאים הממש מעניינים מבחינה יצירתית בעיניי, זה מה יקרה ביום כיפור, בבתי הכנסת היהודים בעולם.
נכון.
ספציפית היום אנחנו נדון בארצות הברית.
הכנה מאוד מעמיקה עשו שם.
ממש, ממש. לא, וגם הרקע הוא שאלה הימים שבהם רוב היהודים שאינם מגיעים לרוב לבית כנסת, מגיעים. אז מצד אחד אלה הימים שהם הכי כאילו מתחברים ליהדות שלהם.
הפריים טיים של היהדות.
אבל זה גם הגיוס כספים הכי משמעותי. לבנייה ולתחזוק של בית כנסת שקיים במהלך השנה.
כן.
ולכן הם במצב מאוד לא פשוט, אבל היצירתיות שמה, מה זה פורצת?
תראה, גם בעצם כל העניין הזה של הכסף הוא די מדהים, כי גם לאנשים באמת יש פחות כסף, אבל גם נהוג לקחת פחות כסף על פעילות שמועברת בזום. אלה שמציעים תפילה למשל בזום, כשכל אחד נמצא בביתו, לא יכולים לגבות הרבה כסף, אני מניחה, כמו שהיו גובים על תפילות ברגיל.
נכון, נכון. מצד שני, המשברים מולידים, לדעתי, דברים מעניינים, ואני רק אזרוק אחד כדי לא להרוס את האייטם, שזה דרייב-אין, כן, כמו שיש קולנוע דרייב-אין או לא יודע מה, אז בית כנסת דרייב-אין.
זה גדול.
אז אנחנו נגיע לזה.
יפה.
בהמשך, מה עוד אנחנו
צופים? ננסה לפצח האם יש קשר, לבדוק, האם יש קשר בין הפעילות החברתית המאוד משמעותית של כוכבי ה-NBA, ההשתתפות שלהם במחאה נגד גזענות בארצות הברית, איך היא קשורה והאם בכלל העובדה שיותר משליש מבעלי הקבוצות ב-NBA הם יהודים, האם בעלי הקבוצות מעודדים את הפעילות הזו, האם זה מזיק להם, האם זה תורם לליגה, וגם רעיון
דני
פרידה.
דיין.
כן, רעיון חזרה נכון. הביתה.
נכון, שדני דיין, שהיה קונסול הכללי של ישראל בניו יורק, והדובדבן שבקצפת, אם יורשה לי, זו זמרת היפ-הופ, יהודיה שוויצרית אמריקנית, לא פחות, ששמה לאה קאלי, שהיא לקחה את השיר אשת חיל למקומות שלא שמענו עד כה.
בהחלט, אז אנחנו מתחילים. שלום לדני דיין.
שלום נורית ושלום צביקה.
מה שלומך? איך החזרה לארץ?
בסדר, כבר מתחיל לשכוח שהייתי פעם בניו יורק, אתה יודע.
למי שלא שולט בקורות הקונסוליות ברחבי העולם, נספר שדני דיין, לשעבר יושב ראש מועצת ישע, אולי כך אתם זוכרים אותו, שב ממש בשבועות האחרונים, 4 שנים שבהן שירת כקונסול הכללי בניו יורק, וזהו, חזר לארץ.
אכן, אפילו חזרתי לארץ מרצוני החופשי, לא ביקשתי הערכה לשנה 5, שאני מניח שהייתי מקבל.
טוב, האמת זה לא הזמן הכי טוב להיות עכשיו בניו יורק.
כן, אני חושב שזה לא הזמן הכי טוב להיות עכשיו על כדור הארץ, אבל נכון, ניו יורק של היום שונה מאוד מהניו יורק שזכיתי לשרת במדינת ישראל ב3.5 השנים הראשונות שלי בתפקיד.
עסקינן ביהודי התפוצות, ואתה במשך 4 שנים בעצם, בין השאר, עסקת איך נאמר, תיווך, עידוד, ניסיון לקרב את הלבבות המתרחקים והולכים בין החברה בישראל, הממסד בישראל, לבין היהודים במדינות שבהן אתה בעצם שימשת כקונסול, מדובר ב5 מדינות. ספר לנו קצת על החוויה.
אני הצגתי מדינת ישראל ב5 מדינות בארצות הברית, ניו יורק, ניו ג'רזי, פנסילבניה, אוהיו ודלאוור, חמש מדינות שמעבר לכך שהתל"ג המשותף שלהם יותר גדול מזה של גרמניה, 45% מיהודי ארצות הברית גרים במדינות האלה, ולא פחות חשוב, ההנהלות הארציות של רוב הארגונים היהודים הגדולים נמצאות בניו יורק, פרט לאלה שעוסקים בלובי פוליטי, שכמובן נמצאים בוושינגטון, כמו אייפאק או ג'יי סטריט.
זה רשמי שבעצם הקונסול הכללי בניו יורק הוא מעין שגריר לקהילה היהודית?
כן, כן. אני לא יודע איך אתה מגדיר את המילה רשמי, אבל זה גלוי וידוע, וזה תפקיד מרכזי של הקונסול הכללי בניו יורק.
למי שלא זוכר, דני דיין בעצם מונה להיות שגריר ישראל בברזיל, ובשל התנגדות שם, בגלל שמה פתאום שולחים לנו את ראש מועצת ישע. ואז בעצם כשאתה מגיע לניו יורק, אתה מגיע כמי שהוא צבוע בצבעים מאוד מאוד פוליטיים, נכון. ויוצא כמי שאהוד בעצם, על, אפשר להגיד, על כל קצות הקשת הפוליטית. גם פה, אבל גם שם.
נכון, זמן קצר אחרי שהגעתי, סיפר לי נשיא התנועה הרפורמית, הרב ריק ג'ייקובס, סיפר לי שכאשר מוניתי לתפקיד, הוא התקשר ללשכת ראש הממשלה, וביקש לבטל את המינוי, והביטוי שהוא השתמש בו, הוא אומר, אתם שולחים לנו פלנטראוור, מצית בערות, תבערות, מצית שריפות. והוא כמובן סיפר לי את זה, כדי להגיד לי כמה הרתעה, לאחרונה, ממש לפני, במייל הפרידה, מאחד המנהיגים היהודים החשובים מאוד באוהיו, הוא כתב לי שהוא החליט שהוא לא ייפגש איתי, שהוא לא ידבר איתי למרות שאוהיו נמצאת בתחום שלי, אבל מה לעשות שביקשתי להיפגש איתו, הנימוסים האמריקאים שלו לא יפשדו לו לסרב, הוא אמר לי כל הצד זה היסטוריה. כן, אני שמח לציין שבאמת פניתי וזכיתי לשיתוף של כל קצות הקשת הקהילה היהודית, מג'יי סטריט ועד תראת מה, עד סאט.
אז אני רוצה להגיע באמת למצבים גם אולי של חיכוכים ומצבים שהם באמת מורכבים בתור דיפלומט. נדבר על זה לרב ריק ג'קובס, ראש התנועה הרפורמית. תן לכם בהתחלה סיפור אהבה, גם שנה לשליחותך שם, עיתון הארץ באנגלית עשה פרופיל מאוד מאוד חיובי עליך, והוא צוטט שם ועוד אנשים אחרים, שבעצם הימני מישע הפתיע, והוא בעצם מדהים והוא אחלה ואנחנו אוהבים אותו. אבל היו לך גם המון המון קשיים, בין אם זה ההודעה שהתנועה הרפורמית הוציאה לפני העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, ובין אם זה בנושאים אחרים שמתבטאו בצורה שאתה לא בדיוק, אתה או ממשלת ישראל לא בדיוק ראו עין בעין, אז איך זה מתקיים?
העובדה שיצרתי קשרים הדוקים עם כל חלקי הקהילה היהודית, הליברליים והשמרנים ודתיים מהסוג הזה ודתיים מהסוג הזה והלא דתיים, לא אומרת שאני התחנפתי אליהם, בכלל לא. ואכן עם התנועה הרפורמית ואולי אפילו עם הרב ריק ג'ייקובס אישית היו לי כמה מן הוויכוחים הסוערים ביותר וגם חלקם פוביים, שרק זה היה קצה הקרחון מה שיצא החוצה. בתקופת הכהונה שלי, כמו שאתה אומר, אחד מהאירועים המכוננים שלי מהבחינה הזאת הייתה אותו יום שבו קמתי שמח וטוב לב, יודע שבאותו יום הנשיא טראמפ יודיע על העברת השגרירות לירושלים, ובמקום לשמוח אני מתעורר להודעה מדהימה, אני מוכרח לומר, של התנועה הרפורמית שקוראת לנשיא להימנע מן הצעד הזה. אני במוחרת הייתי אמור לנסוע לבוסטון לוועידה הדו-שנתית של התנועה הרפורמית. אני ציפיתי לאירוע הזה מאוד, רשמתי אותו ביומן שלי חצי שנה מראש, כי עוד ציפי באמת, זה הסוג של סטייטמנט, שאני מגיע להיות כל זמן הוועידה וכו'. וכשראיתי את הדבר הזה, חשכו עיניי, הייתה לי שיחת טלפון בטונים גבוהים מאוד, עם הרב ג'ייקובס שכבר היה אז בבוסטון, ביטלתי את הנסיעה לבוסטון כצעד מחאתי. מהשיחה הזאת, שבאמת הייתה שיחה ארוכה מאוד ובטונים מאוד גבוהים, אני זוכר במיוחד משפט אחד שגרם לי להרבה מאוד מחשבות אחרי כן. אני אמרתי לרב ג'ייקובס, אני נדהם איך אדם כמוך, עם הניסיון שלך, לא מבין את החברה הישראלית. ואז הוא אמר לי, ואני נדהם איך כמה אתה לא מבין את יהודי ארצות הברית. אני חושב שבמידה מסוימת שנינו צדקנו. למרות שאני חושב שבוויכוח המסוים הזה אולי לא יודע בזה עכשיו, אבל אני חושב שהרפורמים יודעים שהם טעו, שהם טעו טעות חמורה. אני חושב שאז אמרתי לו, אתם לא ירדתם לעצמכם ברגל, אתם ירדתם לעצמכם בראש, ואני חושב שבמידה מסוימת, הם היום לא היו עושים את זה שוב. אני מוכרח okay. לומר שמאותו רגע ואילך, אני ראיתי מספר מעשים או מספר התבטאויות או מספר נקודות של ה-UFJ, של הגוף המרכזי של התנועה הרפורמית, שכשחיברתי אותם לקו אחד, אני חששתי שהתנועה נגררת לכיוונים מאוד מאוד מסוכנים ביחסה לישראל. החל מדבר שנשמע כאילו לא חשוב, אבל נפטר אז אחד הרבנים החשובים של התנועה, נשיא ה-Union College, המוסד האקדמי של התנועה, והייתה הלוויה גדולה מאוד, והוקראו כל מיני דברים חוץ ממכתבו של ראש הממשלה, ממשלת ישראל. אני חשבתי שיש פה מגמה של התרחקות. אני שמח לומר, ויכול להיות שהיה לי חלק בזה, שאני חושב שהמגמה הזאת נבלמה ואולי אפילו התהפכה.
אתה יכול לבחור את אירוע אחד שככה יצרב לך בזיכרון, מהחוויה, מהשנה ההיא?
לצערי הרב, ספיקה בנושא הזה, אין מתחרים לפיגוע
פיטסבורג.
כמובן, 11 יהודים נרצחו בזמן תפילה בשבת בבוקר. אותי זה תפס מכל המקומות בעולם, בפיניקס, אריזונה, הייתי שם בוועידה הארצית של JNF, של הקרן הקיימת, עכשיו פיטסבורג ופנסילבניה, כמובן בשטח שלי, אני מוצא את עצמי באמצע המדבר בפיניקס, אריזונה, היה לי ברור שאני צריך להגיע מיד, ואכן עוד במוצאי שבת כבר נחתתי בפיטסבורג, העמידה הזאת בלילה, קר, גשום, מחוץ לבית הכנסת, כשהגופות עוד מוטלות בפנים, כמעט בחצות, ובחוץ מחכים אנשי חברה קדישה כדי להיכנס לשם, זה דבר שיהיה צרוב אצלי תמיד.
אתה יכול ככה קצת לנסות לנתח באיזה אופן הלילה, הבוקר הנורא הזה והימים שאחריו, בעצם השפיעו על היהודים שפגשת אחר כך?
קודם כל, זה ירער את ביטחונם העצמי. העובדה שבאמריקה, אם להשתמש בביטוי שהיה פעם שגור ביידיש, בגולדן המדינה, שהכל טוב ומקבלים את היהודים בזרועות פתוחות, ביום אחד נקטלים 11 יהודים, ואחר כך כעבור חצי שנה עוד יהודיה בפאווי קליפורניה, ואחר כך שניים בג'רזי סיטי, ואחר כך אחד במונסי. זה כבר לא דבר שאפשר להתעלם ממנו.
כן.
אז קודם כל, בסממנים החיצוניים, באבטחה בבתי הכנסת, ובמחסומים בכניסה אליהם, וכך הלאה, והפניית משאבים לביטחון, ולחוסר ביטחון עצמי של הקהילה היהודית. אבל אם אני רוצה להסתכל גם על החצי כוס המלאה, אני הייתי בפיטסבורג שבוע שלם. הייתי בכל ההלוויות וביקרתי בכל הבתים בשבעה ופגשתי את הסנטורים של פנסילבניה ואת חבר הקונגרס באזור ואת הקהילה היהודית. הבאנו לשם גם את קואליציית הטראומה הישראלית כדי לייעץ כיצד הקהילה יכולה להתגבר על הטראומה הזאת. אבל בשבת שאחרי כן, שבוע לאחר הפיגוע הנורא, הקהילה התכנסה לתפילת בוקר בבית כנסת רודף שלום, או חלק גדול מהקהילה, בית כנסת רפורמי גם, והייתה תפילה ארוכה, ארוכה מאוד, עם דברי, גם עם נאומים באמצע וכו', והתפילה הסתיימה בהמנון, וההמנון הזה היה המנון אחד, התקווה של מדינת ישראל. בשבילי זה סימל המון, שברגע קשה כזה, הקהילה מתאחדת סביב דווקא התקווה, אפילו לא שרו את שני ההמנונים.
ותגיד, החוויה הזו שהם עברו, אולי כן הצליחה לקרב דווקא, אחרי בעצם שאנחנו מדברים בדרך כלל יהדות התפוצות כמי שמתרחקים מישראל, האירוע הנורא הזה וההתייחסות כאן בארץ שהייתה מאוד נרחבת, ההלם פה בארץ גם היה גדול מאוד, כן אולי הצליח לגלות איזשהו פן אחר ביחסים בין ישראל לבין הקהילה שם?
אני רוצה לשים את הדברים בפרופורציה, נורית. אני חושב שהידיעות על מותה של הסולידריות היהודית האמריקאית עם ישראל הן מוגזמות ביותר. תראי, רק לפני שבוע, 10 ימים, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אני כבר הייתי כאן, היה אירוע, היו הפגנות של Black Lives Matter בוויסקונסין, בקנושה וויסקונסין, וחולל במסגרת זו בית כנסת, כתבו על הפרי פלסטיין. אבל כדאי לציין, זה היה בית כנסת רפורמי, שבכניסתו בחוץ, בגלוי, התנוססו בראש התורן שני דגלים, דגל ישראל ודגל ארצות הברית. זאת אומרת, הקשר של יהודי ארצות הברית למדינת ישראל הוא עמוק, מושרש. אני לא ראיתי בית כנסת רפורמי, קונסרבטיבי, מודרן אורתודוקס, בלי דגל ישראל, לפחות בפנים, יש כאלה כאמור גם...
אבל דני, יש בתי כנסת שהזכרת, ויכול להיות שגם אלה בפיצבורג או לא יודע מה, שלא מאפשרים לדבר מעל בימת בית הכנסת על ישראל, כיוון שישראל זה נושא מפריד. אז אתה לא יכול להגיד שהכל מושלם ויפה.
ויש גם תסכול, יש גם תסכול שאתה מדבר עם אנשים שם ואתה שומע, נכון? בוודאי שמעת גם תסכול.
לא אמרתי שהכל מושלם, רחוק מזה. בהחלט יש בעיות, רק אני אומר, לא צריך... אנחנו עדיין נמצאים במצב שהוא בר תיקון. רצון לתקן קיים בצד האמריקאי, אני מקווה שקיים בצד הישראלי. אני חושב שאנחנו אשמים במידה לא קטנה. אני חושב שאנחנו אדישים לאחינו שמעבר לים. נכון, כשקורה אירוע כמו פיצבורג, אנחנו מתעוררים ומגיעים כתבי כל הרשתות, מגיעים במיוחד מארץ וכו', אבל זה לא מספיק. מישהו בארץ מתעניין מה מצבם היום של יהודי ארגנטינה, של יהודי אוקראינה, או יהודי ארצות הברית בכלל.
אז דני, בעצם פנינו קדימה. אתה מתאר איזשהו מצב באמת של איזשהו חוסר הבנה די משמעותי בין החברה הישראלית לבין הקהילה אולי הגדולה ביותר של יהודי ארצות הברית, שהיא הקהילה הרפורמית, ואולי לא רק כלפיהם. ככה עם הפנים קדימה, מה אתה יכול להגיד לנו, לחברה הישראלית, ואולי גם ליהודי ארצות הברית דוברי העברית ששומעים אותנו, איך אנחנו בכל זאת כן מצליחים לגשר על הפערים, להסביר ולמצוא את המחבר ולא את המפריד?
אני הצעתי לשרת התפוצות החדשה, עומר ינקלביץ', שהואילה להתקשר אליי ולהתניע אותי לשיחה, ודיברנו ארוכות בנושאים האלה. אני הצעתי לה להשקיע חלק משמעותי, אני לא יודע איזה אחוז, אבל חלק משמעותי מהתקציב שלה בפעילויות הסברה בתוך מדינת ישראל. אני חושב שנער יוצא מכיתה י"ב, לא יוצאים עם התחושה שאנחנו שייכים לעם שיש לו ענפים בארצות הברית ובאוסטרליה ובדרום אפריקה ובארגנטינה וכך הלאה. יוצאים בהרגשה של ישראלים ופחות בהרגשה של מי שמשתייכים לה. המושג הזה של עמיות יהודית, של Jewish peoplehood, זר לבוגר מערכת החינוך הישראלית, וזו טרגדיה, בעיניי זו טרגדיה. אני גם הצעתי, את יודעת, יש הרבה דיבורים על מה שנקרא reverse birthright, להביא ישראלים צעירים לארצות הברית להכיר את הקהילה היהודית. אני לא מאמין בזה. כמה אתה יכול להביא, ובסוף הם גם ישארו שם בסוף. אבל אני הצעתי למנהיגות היהודית בארצות הברית בשיחות, בעיקר בשיחות סגורות, כי זה כאילו חורג מהתפקיד שלי, אבל הצעתי להם לעשות reverse APAC, להקים בישראל שגרירות של יהדות ארצות הברית.
וואלה.
או שדולה אולי זה נכון, או לובי.
לא, בכנסת יש שדולה, אבל אתה לא שומע עליה בכלל.
אוי, נו, שדולה, בחיית, זה, כן.
אני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר משדולה. אני קראתי לזה שגרירות במרכאות, שתהיה קבועה עם שגריר, עם אדם שבעל מעמד, שאנחנו יודעים שהוא הנציג הזמני, אחר כך התחלף כעבור כמה שנים, של יהדות ארצות הברית בישראל, והוא יעסוק בעצם בשלושה דברים בעיקר. אחד, בחינוך, יעזור לנו לחנך את עצמנו לגבי מי הם יהודי ארצות הברית. השנייה, ב-PR, ביחסי ציבור, שזה קצת שונה מהסברה, והשלישית באמת בלובי. אני חושב שאני יודע, לא חושב שלפחות היו שני פילנטרופים יהודים גדולים. אני חושב שזה צריך להיות תפקיד של הפדרציות, אבל היו לפחות שני פילנטרופים יהודים גדולים מאוד שאהבו את הרעיון והתחילו לגלגל אותו. אני אפילו יודע שיוציאו לאדם באמת בעל שיעור קומה וגם מוכר מאוד בארץ להיות השגריר במרכאות, אבל לצערי זה לא, בינתיים לפחות זה לא יבשיל, ועכשיו במצב הנוכחי של הפילנטרופיה היהודית עם הקורונה והמשבר הכלכלי, מי יודע אם יבשיל בכלל.
בהחלט. דני דיין, לשעבר הקונסול הכללי בניו יורק, וטוב, אתה עוד תידרש בוודאי לא מעט לנושא הזה.
אם תרשו...
הוא כנראה יהיה השגריר היה אגב שהוא דיבר עליו, אני קלטתי פה את הרמזים.
לא, לדעתי הוא לא תפר לעצמו פה ג'וב.
אני צוחק כי הוא צריך להיות יהודי אמריקאי.
לא, זה צריך להיות אמריקאי, לא.
אבל תפתח שגרירות ארגנטינית פה, של יהדות ארגנטינה אולי.
אז אני רק רוצה לומר, לא צריך להתרגש יותר מדי ממשבר כזה או משבר אחר. מה שחשוב זה לא מה תהיה כותרת בעוד שבוע, לא במקור ראשון ולא בפורוורד בניו יורק, על יחסי ישראל תפוצות. מה שצריך להטריד אותנו, מה יהיה כתוב בספר ההיסטוריה היהודית שיכתב בעוד 50, בעוד 100 שנה, וחלילה אם יהיה כתוב שבמאה ה-21 שני השבטים הגדולים של העם היהודי נפרדו אחד מהשני, או גרוע מכך שאחד מהם הלך לאיבוד. ואם זה מה שיהיה כתוב חלילה בספר ההיסטוריה שיכתב בעתיד, אנחנו לא נוכל להגיד שאנחנו לא תרמנו ולא היינו אשמים בזה.
אין יותר מה לומר אחרי זה. דני דיין, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וישר כוח על הפודקאסט הנפלא הזה, שעוסק ממש בשורש הווייתנו.
תודה. ועכשיו, תשמע, צביקה, בישראל ניסתה בעבר קבוצה של נשים חרדיות להיבחר לכנסת, גם כקונטרה למפלגות החרדיות שאינן מאפשרות לנשים להתמודד. בארצות הברית מצאה המוזיקאית, השחקנית והיוצרת היהודיה ממוצא שוויצרי, לאה קליש, דרך יצירתית ביותר להעביר מסר של קידום נשים. היא פשוט הפיקה קליפ היפ-הופ, ובו, כשהיא מחופשת לגבר חרדי, היא לוקחת את השיר אשת חיל לאקסטרים. על כך בכתבה שלך, צביקה, ושל יס פילקין.
אשת חיל מימצא ורחוק מפנינים מכרה, פתח בלב בעלה ושאלה לא יחזר.
כשהיא לבושה בחליפה של גבר חרדי, מראשה משתלשלות פאות מסולסלות ועליו כובעים מתחלפים, זמרת ההיפ-הופ היהודיה אמריקנית שוויצרית לאה קליש ממציאה מחדש את הפיוט המסורתי אשת חיל. בקליפ קצבי המצולם על רקע חומות העיר העתיקה, אבל גם בסמטאות השוק בחופי תל אביב ובטיים סקוור בניו יורק. את המסע הארוך שלה להכרה מחודשת ביהדותה נאלצה לעבור לאחר שעזבה את הקהילה היהודית הדתית בשוויץ, שם הרגישה שהיא לא שייכת ועברה לניו יורק.
I grew up always feeling very Jewish but never really feeling that the people that are part of my community is my community. I always felt like I didn't belong. Moving to New York, my Judaism opened up in a completely magical way because I realized, wow, there's so many ways to be Jewish and so many different niches and movements.
קליש היא זמרת, שחקנית, תסריטאית ואף מפיקה במגוון פלטפורמות. ולדבריה, רבים מהפרויקטים שלה קשורים ליהדות. כולם בניו יורק יהודים או מתעניינים ביהדות, היא אומרת. אז איך הופכים את אשת חיל להיפ-הופ יהודי, נשי ועדכני? במהלך קורס באוניברסיטה, למדה להיפ-הופ והתבקשה להגיש פרויקט גמר יצירתי.
I had to do a final project for my class. I wanted to mix two passions of mine, Judaism and hip-hop, because it's cool, it's edgy, something that I totally didn't grow up with. And I wanted to combine them, and I heard Eshet Chayil, and I looked at the lyrics, and I was like, this is going to be the thing that is going to connect the two worlds, because in both worlds I felt that women do not have the attention they need, they don't have the freedom to express themselves without any limitations the way men do, and the song is a great way to show that.
לדבריה יש מסר מאוד ברור בחיבור בין שתי התרבויות השונות כל כך זו מזו.
What's the message of the song? It is to liberate people to be free, that they can mix two cultures, two styles, two languages, two genres together that have nothing to do in common, And you have the freedom to do that. You don't need to stay with just klezmer music or just hip-hop. The moment you combine things, they become interesting.
בחיבור הזה מבקשת קליש גם להעביר מסר לנשים יהודיות ברחבי העולם.
This is a call to freedom for women to express themselves without any limitations given by society, which unfortunately we live in a society that has been mostly dominated by men, rules made by men, especially in the ultra-Orthodox community. I've observed that women are oppressed and sometimes they're not even aware of it. So it's to bring awareness to that issue. It's a call to freedom for women, for women's voices to be heard and redefine what womanhood means and what it means to be a Jewish woman. I know there's many Orthodox Jewish women who choose to live that way, but I think a lot of people are not given the choice because they're manipulated.
קליש מופיעה לא רק באנגלית ובגרמנית, אלא אף ביידיש, שלמדה בשנים האחרונות דווקא בניו יורק. העובדה שהיא דוברת גרמנית סייעה לה בעבודתה.
יידיש has it's sort of the language of my past. I think in a past life I was a religious Jew and I lived in a shtetl. Yiddish is somewhere in my body. I grew up with German, but it was sort of around me, some words, some jokes. I've written a couple songs in Yiddish and I love speaking Yiddish. I said I'm the new Yiddish rapper. I'm trying to bring Yiddish to an audience that is non-Yiddish speakers, to a non-Jewish audience, and I'm also trying to bring Yiddish out of its context.
באוגוסט היא הייתה אמורה לבקר בישראל ולהופיע, אך בגלל הקורונה, כמובן, זה לא קרה. תוכניותיה לא בוטלו, היא אומרת, והיא מתכוונת לבוא לכאן ברגע שתוכל.
I am dying to go to Israel. I'm in an ulpan. Actually, when quarantine started, I started finally learning proper Hebrew. עכשיו אני יכולה לדבר בעברית, אבל העברית שלי זה לא מושלם. So that was my try on Hebrew. I am craving to live in Jerusalem for a year.
משה סמואלס.
שלום לכולם.
אז אני אציג אותך. אתה עובד בהמון, בכל מיני ארגונים יהודיים, יש לך המון יוזמות שעוד נגיע אליהם כנראה בפרקים הבאים. בוא תספר לנו קצת מה צפוי לנו ביום כיפור בארצות הברית. אני הזכרתי בפתיח את הדרייבין שסיפרת לי עליו, דרייבין, בכנסת שהוא בעצם דרייבין, שאתה יכול לא לצאת מהאוטו, לא להידבק ועדיין להתפלל. זאת אומרת, איך זה עובד דרך הדבר הזה?
טוב, זאת באמת דוגמה מאוד מאוד ייחודית ומעניינת. אני רוצה שקודם כל אני צריך לתת איזושהי הבחנה בין בתי הכנסת שמשתמשים בטכנולוגיה בחג, קרי בתי הכנסת הקונסרבטיביים והרפורמיים, לבין בתי הכנסת שלא השתמשו בטכנולוגיה, בעיקר האורתודוקסים. וגם שגם חשוב לפני שמיכל נכנסים להבין את העושר ואת היצירתיות שהושקעו בצילות החגים השנה, להבין שיש פה גם איזשהו אתגר כפול שמכתיב בעצם לבתי הכנסת את דרך הפעולה שלהם השנה. האתגר הראשון זה באמת איך התפילות ייראו, איך מייצרים חוויה רוחנית, דתית, בזום, ללא האמצעים האסתטיים, ללא יכולות התפילה המפוארים. והאתגר השני הוא אתגר כלכלי. צריך לזכור שמקור ההכנסה המרכזי לבתי הכנסת הוא תשלום דמי חבר, והתמריץ המרכזי לתשלום דמי החבר הוא כרטיס הכניסה לבית הכנסת, כן? המקום השמור בימים הנוראים. ומה קורה כשכל אונליין, אין ערך יותר למקום הזה.
עשית הבחנה בין בתי כנסת שכן השתמשו בטכנולוגיות ואלה שלא, אז כאן בישראל, לקראת פסח, כשהיה דיבור על באמת מין עוצר כזה וליל סדר רק עם המשפחה הגרעינית, ורבנים רבים נתנו אישור לעשות ליל סדר בזום, כדי לראות את בני המשפחה ולשתף אותם בארוחת החג ובקריאת האגדה, למרות שזה כמובן לא מקובל. בארצות הברית, הקהילות האורתודוקסיות לא, אין כאלה שמאפשרות את השימוש בזום?
נכון לאתה, זה לא דבר רווח. אני מעריך שיש בתי אב, כן, אורתודוקסים מודרניים, שיסכימו לדבר כזה, אבל זאת לא מדיניות רשמית של בתי הכנסת האורתודוקסים. לא המודרניים ולא החרדיים.
עכשיו, אני חושב שההבדל הוא שבליל הסדר, זה בעצם משפחה מול משפחה. עצם זה שרב יעמוד בבית כנסת וישדר, כאילו, אורתודוקסי, זה נראה לי משהו... אבל בוא ספר לנו, משה.
אני חושב באמת שהשני השיקולים האלה מספקים תפקיד ביחד, ואני נמצא לכם כמה דוגמאות. רוב רובם של בתי הכנסת, בטח הקונסרבטיבים והרפורמים, בחרו לקיים השנה את כל מערך התפילות שלהם בזום, ובסף הזה בחינם, כי הם טוענים שהשוק גם ככה פרוץ, כן? אנשים יכולים להתחבר מכל העולם עכשיו לתפילות שקורות בצד השני של האוקיינוס, ולהיות חלק מהחוויה הזאת, אז אין טעם לדרוש על זה כסף. כמו שיש כמה בתי כנסת מעטים שהחליטו השנה דווקא כן לבקש תשלום עבור השידור, כי הם מרגישים שזה יבטיח איזושהי מחויבות לתהליך הרוחני שיחול בבית הכנסת שלהם דווקא, יבטיח שאנשים לא יעזבו או יזלגו לתפילות אחרות, וזה גם כמובן מבטיח הכנסה כלכלית לבית הכנסת.
אז על איזה סכומים מדובר? על איזה סכומים מדובר?
תשמעי, לא הורידו את דמי החבר. דמי חבר נקבעים בחלק מבתי הכנסת, זה סכום קבוע. בחלק מבתי הכנסת זה סכום שהוא משקף את מידת ההכנסה של אותה משפחה. זה יכול להגיע לסכומים של $5,000 או $6,000. לשנת פעילות משפחה.
מרגיע.
בוא נראה משפחה ישראלית משקיעה סכום כזה להיות חברה בבית כנסת. ויש גם נזכור שאם רוצים להביא אורחים לבית הכנסת, אז בשנה רגילה זה עוד $500-$600 לכרטיס.
זה הקטע שדמי מצחיק אותי שהם מתייחסים לזה כאל טיקטס, כאל כרטיסים. אתה קונה כרטיס לתפילת ראש השנה ויום כיפור, זה אישיו, זה קטע.
תשמע, זה גם באמת הפקה מאוד מאוד משמעותית ורצינית. אם אנחנו זוכרים שיש הפרדה מלאה בין דת ומדינה בארצות הברית, ואין שום סבסוד מטעם המדינה של מוסדות דת, אז התקציב השנתי בעצם נחתך בהתאם להכנסות שיביאו בתקופה הזאת של החגים.
אז מה יהיה שם?
אז בגלל שבעוד שהתפילות הן תפילות חינם, בתי הכנסת נוסעות לחשוב על איזה עוד שירותים נוספים אפשר לתת לחברים בלבד. אנחנו רואים השקעה בכל מה שקשור לערכות חג, שכל חבר קהילה, חברת קהילה, יקבלו הביתה מחזורים מהודרים במהדורה מיוחדת, נרות נשמה. יש אפילו בית כנסת שיצר מן איזושהי ערכה, בית כנסת סנטרל, בית כנסת מאוד גדול ומפואר בניו יורק, שיצר מין ערכה שמלבישים על גוף תאורה בבית, והוא בעצם מקרין על הקירות את חלונות בית הכנסת.
איזה יופי.
תחושה, נכון? ממש.
ממש.
תחושה שתוך הבית שלי אני יושב בתוך בית הכנסת.
שהוא בכנסת מאוד יפה, או בכנסת מאוד יפה עם חלונות זכוכית כאלה, נכון, צבעוניות?
נכון, אולי הכי מפואר שיש כאן בניו יורק. והנה דרך כאילו להפוך את החלל שלי בבית לחלל תפילה. מעבר לזה יש בתי כנסת שעושים זמן להגיע פיזית לבית הכנסת בימים שלפני יום כיפור, להתייחד מול ארון הקודש, להיפגש עם הרבנים באחד על אחד, בריש וריחוק חברתי. אלה דברים שקורים לקראת, הם שירותים שניתנים לחברים בלבד. בתפילות עצמם מדובר פה גם כן על תכנים מאוד ייחודיים. כל בית כנסת רוצה בעצם להבליט את הייחוד ואת האופי שלו על פני בתי כנסת אחרים, כי כאמור התחרות עכשיו היא הרבה יותר גדולה. אני יכול להיכנס כמעט לכל בית כנסת בעולם להשתתף בתפילות שלהם. אז אני אביא דוגמה מאוד מעניינת, בית כנסת לבשול, שהוא בית כנסת מאוד פרוגרסיבי, ליברלי כאן בניו יורק, עומד בראש הרב עמיחי לילון. ברוח בית הכנסת, ברוח התקופה כאן בארצות הברית, שיש מתחים בין גזעיים מאוד 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 חזקים, הם החליטו להביא השנה לבימה, כן, לבימה הווירטואלית, בתפילות ראש השנה שלהם, קומר שחור מהרלם, שישתתף בתפילות, וייתן חיזוק לדברי התורה ודברי התפילה ודרשות מעוררות השראה, סביב הנושאים הגזעיים, שהיום מאוד מטרידים את יהדות צפון אמריקה. אז אנחנו רואים עוד ועוד תכנים כאלה שאולי לא היו מגיעים בשנה רגילה לתפילות ראש השנה ויום כיפור, אבל כדי לגרום לתפילות לראות יותר קוסמות, יותר אטרקטיביות, יותר ייחודיות, מביאים כל מיני קולות חדשים לתפילה.
משה, מה בעצם הבעיה להביא אנשים למקומות בחוץ? פשוט לנהל תפילה במקום גדול אבל חיצוני?
זה באמת האופציה השנייה שקיימת. אנחנו רואים כמה בתי כנסת שכן יכולים לעשות את זה. בתי כנסת פרבריים יותר, כן, במקום כמו ניו יורק מאוד קשה להביא אנשים למרחב הפתוח. בטח שעם מזג האוויר לא תמיד נוח גם כן. אנחנו רואים כמה בתי כנסת, בעיקר האורתודוקסים המודרניים, שבוחרים כן לעשות מהלך כזה. אם יש להם מגרש חנייה, בעיקר בפרברים, אז יש אפשרות לעשות דבר כזה. אם יש איזשהו פארק ציבורי, יש אפשרות לעשות דבר כזה. שוב, המרחב הפתוח ומוגבל, והם מגבילים את כמות המשתתפים, והם בעצם עושים תפילות בדירוג. התפילות יהיו הרבה יותר זריזות, הרבה יותר מהירות, הרבה יותר מתומצתות, על מנת לאפשר לאנשים להגיע לאותם חללים פתוחים. וכאמור, יש את הדוגמאות שצביקה הזכיר, דוגמת הדרייבין, שזו דוגמה מרתקת, בבתי כנסת גדולים שיש להם מגרשי חנייה גדולים. אני יכול להביא שתי דוגמאות, כי לדוגמה אחת זה בית כנסת מאוד גדול בוושינגטון די-סי, בית כנסת קונסרבטיבי בשם הדס ישראל, שבעצם מה שהם הולכים לעשות זה שהתפילה תשודר דרך הרדיו. מכוניות יחנו במגרש החנייה, במה שמאפשר ריחוק חברתי בין רכב לרכב. אז עם זאת, לתת איזושהי תחושה של קהילה, כי כל הרכבים הגיעו ביחד, כולנו רואים אחד את השני.
זה כמובן רעיון מאוד יצירתי, אבל תגיד, משה, עד כמה אתה יודע על חששות ודאגות בקרב מנהיגי קהילות, שאנשים פשוט יוותרו השנה על השתתפות בגלל המאמץ הזה שנדרש מהם?
זה בהחלט חשש אמיתי. דווקא מאמץ, יש פחות מאמץ, הרי המאמץ הוא להתחבר לזום. אני יכול לשבת בבית בפיג'אמה ולהיות חלק מתפילת יום כיפור השנה. אז המאמץ הוא פחות הסיפור, אבל אין ספק שזה מוריד מהאטרקטיביות. זאת אומרת, ואין גם סיבה שאנשים ישלמו בהכרח דמי חבר בשביל זה. אני יכול עכשיו כאמור להתחבר לכל כך הרבה מקומות שיתנו לי שירותים חינמיים שעד עכשיו הוצאו במחירים מופקעים. אז לגמרי יש חשש, בעיקר מקהילות קטנות, פחות מבוססות, שהם יאבדו את מקור ההכנסה העיקרי שלהם, לעומת קהילות גדולות, אימפריות, כן, של 1,500-2,000 בתי עם, ששם הם פחות מודאגים. כל התפילות בזום השנה הן מופקות על ידי חברות הפקה. השקיעו בהם המון המון כסף להשקעה ומחשבה, באמת עובדים על זה כבר כמה חודשים.
אני רק חייב לשאול לגבי באמת העניין האורתודוקסי, האם ראית איזושהי יצירתיות מסוימת?
אני חושב שהיציאה למרחב הציבורי השנה הולך להיות מאוד מאוד משמעותי. אנחנו כבר רואים פה בסנטרל פארק או בפארקים אחרים בעיר, בשבתות, בתי כנסת שמתכנסים לטובת שיעור של הרב. כן, אז אנחנו נראה עוד ועוד תופעות כאלו. כמובן, האתגר המרכזי ליהודים שומרי ההלכה זה שהחובה לשמוע 100 תקיעות שופר, ואם אי אפשר להתכנס ואין מישהו בבית שיודע איך לתקוע, או אין שופר בבית, אז זה כמובן מגביל מאוד. אז התקיעות השופר הציבוריות הולכות להיות מאוד מאוד משמעותיות. זה הופך להיות באמת המוקד. האתגרים הם משמעותיים. ברגע שהם מוציאים את הכלי הטכנולוגי, ואי אפשר להיכנס פיזית לבתים של אנשים, האתגר הוא מאוד מאוד גדול. אז חוץ מהדירוג של התפילות והניסיון איכשהו להגיע לכמה שאתה חברי קהילה, אנחנו מתקשים לראות פה כרגע פתרונות יותר מדי יצירתיים.
כן. משה סמואלס מניו יורק, מה נאחל לכם? שנה טובה.
תודה רבה. שתהיה שנה יותר טובה מהשנה הקודמת.
זה בטוח. אמן. אמן. תודה רבה.
תודה לכם.
תראו, תמיד אומרים שהיהודים לא כאלה מצטיינים בספורט וכולי, אבל אנחנו בכל זאת נדבר עכשיו על ספורט, וגם על יהודים, אבל לא סתם ספורט, אלא יהלום שבכתר על ה-NBA.
המרואיין שלנו אולי יגיד לנו המרואיין הבא שאת תציגי אותו, אבל אני חושב, אם אני לא טועה, ששחקני ה-NBA הראשונים בכלל היו יהודים, אבל נשאיר לו את זה.
בדיוק. ירן סורוקה, פרשן NBA בערוץ הספורט, ובפודקאסט עושים NBA, שלום.
שלום, שלום.
מדוע התכנסנו? אז יהודים ב-NBA ברובם הם כמובן מנהלים, הם לא שחקנים, נכון?
נכון, בעיקר האיש הוא מנהל את כל הליגה, אדם סילבר הוא יהודי, והוא ירש בן אדם אחר, דיוויד סטרן, שגם הוא היה יהודי.
כן, שתי דמויות מאוד ככה משמעותיות בליגה הזאת. תראה, בעצם למה אנחנו מדברים? בגלל שהליגה הזאת של ה-NBA הפכה ל... מובילת דרך, לפורצת דרך, בכל המאבק הפוליטי והחברתי בארצות הברית כרגע נגד הגזענות.
נכון. קודם כל, באמת, ממשיכים מה שצביקה אמר, באמת בשנות ה-40 וה-50 וה-60 היו לשחקני NBA שמות כמו דולף שייס ומקס וסלובסקי. היום חלק קטן יותר מהשחקנים הם יהודים, והיום זאת ליגה ש-80% ממנה הם אפרו-אמריקאים. וזאת נקודה חשובה שממנה צריך להתחיל את כל הדיון, באמת על למה הליגה הזאת הפכה לכל כך מעורבת פוליטית. עכשיו, הקהל של ה-NBA, יש איזשהו פילוח כזה, גרף שהיה ב-2013, שהראה פחות או יותר איפה המצביעים של כל ספורט גדול בארצות הברית נמצאים. אז ה-NBA נמצאים בצד הדמוקרטי של המפה, כשהליגה היחידה, וואלה, שהיא עוד יותר דמוקרטית מהם, כן? זאת ה-WNBA, ליגת הנשים, שגם חלק גדול מהצופים שלהם...
שזה הגיוני,
כן.
שזה הגיוני מאוד. אנשים אומרים, למה הם לא מחו כשנהרגו אמריקאים ב-2012-2014? קודם כל הם כן מחו, אמנם בהיקף קטן יותר, אבל גם אז לברון ג'יימס היה מהשחקנים שהובילו אחרי הערב של טרייבון מרטין. הוא וכל השחקנים של מיאמי היט בזמנו הצטלמו עם הודיז, קפוצ'ונים כאלה, כי הבן אדם שנורא אז למוות...
כן, הוא היה עם קפוצ'ון על הראש, כן.
נכון. ואחר כך ב-2014, כשאריק גארנר נחנק למוות שם, אז עלו שחקנים חולצות של I Can't Breathe. ואז נכנס לבית הלבן דונלד טראמפ, שסט הערכים שלו מייצג מבחינת שחקני NBA, איזשהו סוג של אור אדום. הם תופסים אותו כגזען, כאדם מפלג, כאדם שדואג רק לאמריקה, כאדם שהאינטרסים שלו אינם זהים לאינטרסים שלהם. על כל זה, המתיחות בין טראמפ לבין שחקני NBA התחילה כבר לפני כמה שנים.
הם סרבו אז לבוא אליו, נכון? הוא הזמין אותם והם סרבו לבוא.
כן, יש מסורת שבה שחקני NBA מגיעים כל שנה לבית הלבן. בכלל, האלופות של הליגות הגדולות בארצות הברית מגיעות לבית הלבן. קבוצה שעלתה לגדולה, גולדן סטייט ווריורס, מגיעה מסן פרנסיסקו, אחד המעוזים, קליפורניה, אחד המעוזים הגדולים של התנועה הדמוקרטית. והם החליטו שהם לא באים לבית הלבן, וזה פתח איזושהי חזית בין טראמפ לבין שחקני NBA. לברון ג'יימס בסיעה כינה את טראמפ בטוויטר, "You bum." כן, ומאז באמת יש מתיחות גדולה. עכשיו, הדבר הזה התפרץ עוד יותר, הליגה הופסקה במארס בגלל הקורונה, וחודשיים אחר כך, אחרי הטרגדיה של ג'ורג' פלויד, פרצו מחאות ה-Black Lives Matter, ושחקני NBA היו אז בבית, אז חלקם הם הבינו שזה הזמן שלהם למחות, והם יצאו לרחובות, ובאותו זמן, מכיוון שה-NBA זה גם ליגה של אנשי עסקים, התגבשה לה תוכנית לחזרה למשחק, כשמה שקרה, אדם סילבר בעצם הקים להם באורלנדו, בפרברי אורלנדו, בקומפלקס ספורט של ESPN, הוא קרא לזה בועה. זה אומר, בועה זה מקום שאליו לא נכנסים חולי קורונה, כדי שיהיה אפשר להמשיך לשחק בו עם כולם ושלא יהיו בעיות. אבל עדיין היה מבחינת שחקני NBA דבר שמאוד יפריע להם, שזה שהם יחזרו לשחק בזמן שאחיהם, השחורים, בני משפחתם, נרצחים, מושפלים, נעצרים, נזקים, הלא עוול בכפם. בבועה בעצם הוחלט שהליגה תחליט, תקדיש את החזרה למשחקים לצדק חברתי. ובשגרת זה נכתב על הפרקט Black Lives Matter, השחקנים ביקשו וקיבלו אפשרות ללבוש אחד מ-29 כיתובים על החולצות שביניהם, הכיתוני שביניהם אפשר לקרוא לזה, זה I Can't Breathe.
למנהלי הקבוצות, אנחנו מדברים בערך על יותר משליש שהם בבעלות יהודית, למנהלי הקבוצות זה טוב או שזה מפריע?
קודם כל, בעלי העסקים לא נמצאים שם בפרונט. בעלי העסקים שכמעט כולם לבנים, רוב הבעלים הלבנים עושים יופי של כסף מזה שהעובדים שלהם, שהם ברובם אפרו-אמריקאים, משחקים כדורסל מצוין. אז במובן הזה, הליגה מאוד מאוד הקשיבה לעובדים שלה, והעובדים שלה אמרו, אנחנו רוצים להביע את מחאתנו. עכשיו, היה שם לא מעט back and forth, כלומר, לא כל הבעלים למשל התלהבו מהסיפור של ה-Black Lives Matter, יש בין הבעלים אנשים כמו ג'יימס דולן, הבעלים של ניו יורק ניקס, שהם תומכים גדולים של דונלד טראמפ.
אגב, גם לישראל, וה-Black Lives Matter, יש שם אלמנטים אנטי-ישראליים, תלוי מתי, תלוי מי וכאלה, אבל זאת אומרת, גם אם בעלי הקבוצות הם באמת הם כאלה שהם פרו-ישראלים, אז זה גם יכול להיות עניין.
זה נכון, שוב, המחאה שם הם הקפידו להחזיק אותה שהיא לא תהיה נגד לבנים או נגד גזע מסוים, היא נגד גזענות.
אתה יכול למשל לנסות לעשות איזשהו קשר, או שזה משהו שהוא מאוד מעולץ בין העובדה ליהודים, שבסך הכל מימים ימימה יש להם ככה משלבים ידיים עם המחאה נגד גזענות של האפרו-אמריקנים בארצות הברית, אם יש איזשהו קשר לעובדה שבעצם בעלות כל כך רבה של קבוצות היא בידי יהודים, למעורבות של השחקנים הם מעודדים את זה, או שהם פשוט אדישים לזה וזה מקרי לחלוטין, ואני פה עושה קישור שלא שייך בכלל.
אתם צודקים בזה שהבעלים שהם נגד זה, הם לא מדברים על זה. הם אדישים ונותנים לשחקנים להכתיב. הבעלים שהם בעד זה, הם מאוד מאוד אקטיביים. אחרי שפרצו מחאות ה-Black Lives Matter, 29 מתוך 30 הבעלים, האחרון שבהם ג'יימס דולן מניו יורק הצטרף רק אחר כך עם הודעה מאוד חלבית, הביאו תמיכה בעצם במאבק נגד גזענות. עכשיו חלקם היו יותר מפורשים Black Lives Matter, חלקם היו יותר, באמת נגד גזענות היא כביכול ערך שכולם יכולים להתנגד לו. ובטח שזה יהודים, שגם יהודים סבלו הרבה מגזענות, גם תחת שלטון טראמפ, אולי בצורה בוטה יותר במקומות אחרים מאשר תחת שלטונות קודמים, וזה מן הסתם אני מניח שיהיו אנשים שיחשבו לכאן ולכאן, אז אני מניח שיהודים שאומרים להם בואו תשתפו במחאה נגד גזענות, לא יגידו לא. עכשיו, בסופו של דבר, ליגה לא יכולה ללכת נגד השחקנים שלה, בטח שהשחקנים שלה הם הפנים בפרונט.
אגב, אולי זה מיקרוקוסמוס מסוים של החברה האמריקאית, כן? שהיהודים פעם באמת היו מיעוט. זאת אומרת, הם עדיין מיעוט, אבל הם נחשבו כאילו, כן, הם לא נחשבו לאליטה או לא יודע מה, והיום הם נחשבים חלק מהלבנים, בניגוד לשחורים שרואים את עצמם אולי כלפעמים במעמד פחות או דבר כזה. והשאלה באמת עם הדיסוננס הזה שהבעלים הם לבנים סלש יהודים, והם בעצם מנהלים את העניין, ובפועל מי שפועל או עושה את העבודה עצמה הם אותם שחורים.
אני חושב שזה פחות הקטע של יהודים ויותר הקטע של לבנים. זה בעצם, אתה דיברת על מיקרוקוסמוס, אז זה דווקא הפוך למיקרוקוסמוס. זה מקום שבו העובדים השחורים מכתיבים למיליארדרים הלבנים איך המשחקים הולכים להיראות.
יש בכלל שחקנים יהודים שאתה מכיר, או כן, שהם, בין אם הם מרכזיים או לא, ב-NBA?
כיום אין שחקנים יהודים ב-NBA, למיטב ידיעתי. יש שחקנים, היו, ויש שחקנים שהם, מה שנקרא, עבריים. אמרי סטולמייר, ששיחק במכבי תל אביב, היה כוכב על ה-NBA, והוא הגדיר את עצמו כעברי. עומרי קאסם, נתם ששיחק 10 שנים, וגם בעונה הקרובה, נקווה שדני אבדיה ואולי גם ים אדר יצטרפו. אין היום השפעה גדולה לשחקנים יהודים, אבל יש להרבה שחקנים קשרים, קשרים עסקיים יהודים, נתם בעלים יהודים. אין שם איזשהו רצון שלהם לעשות דווקא ליהודים, כמו שיש להם רצון לקדם את השחורים. אגב, גם באמצעים כספיים, ונסיים בזה, 30 בעלי הקבוצות התחייבו להעביר בעשור הקרוב $300 מיליון לארגונים ועמותות שפועלים להעצמת הקהילה השחורה. אז העזרה היא גם כספית, גם תודעתית. באופן כללי, כמו שאמרנו, האנשים השחורים מכתיבים למיליארדרים הלבנים מה לעשות, ולדבר הזה יש כוח תודעתי.
אני רק אעדכן שאמרה התגייר בשבועות האחרונים, אז הוא
כבר שפט. הוא עשה במצווה לילד שלו לפני כמה שבועות.
מזל טוב, מזל טוב כפול למשפחת סטודמייר. רן סורוקה, פרשן ה-NBA, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. וכך מסתיים לו עוד פרק, פרק מספר 6 בפודקאסט שלנו, עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. תודה רבה לך, צביקה קליין.
תודה לך, נורית קנטי.
תודה גם לליהי גינדי לוי, המפיקה שלנו, ותודה לבן רוטשטיין על הביצוע הטכני, ותודה לגשר מכון מנהיגות על השיתוף פעולה בהפקת הפודקאסט הזה. We'll be right back.